בטח שאלה, מה שונה פה? מה שונה היום מ...
שאין חניה.
למה אין חניה?
בגלל הברית.
נראה לי שאם נבוא היום אז פשוט גם נסגר על מה רוצים ללמוד ואנחנו גם נסיים תכף את הספר הזה.
כן, עוד... כן.
לא, פשוט שמי שקורא את הספר השקר החמישי אז שנוכל להיערך ולקנות לכולם.
בסדר. טוב. טוב, אז איפה עצרנו? ב-300...
389 למעלה, הקושי העיקרי.
למעלה? לא. לא, 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 למטה. בטוח.
אני מוכן להוכיח לך.
אני... יש לי הוכחות.
מי
הרואה
מסכרה?
389? למטה. למטה. קראנו אפילו. קראנו. לא, 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 לא.
ודאות, חיים, ודאות.
אני אומר, בוודאות. לא, 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 זה בטוח. נרדמת, זה בסדר, אבל... מה?
לא התחלנו את הדמותו של תמיד צריך לכלל ישראל.
זה כן, ודאי. ודאי שכן.
סוף השיעור אני אשמע לך את הסוף של
ה... אז זה... זה ודאי שכן. הנה, אפילו אני הבאתי עדים נאמנים ש... שיסכימו איתי.
יש פה ביקורה.
אורלי, באיזה עמוד סיימנו שבוע שעבר?
לא, לא באיזה עמוד. יש הסכמה לעמוד.
איפה בעמוד? אבל מי מתחילים לסמן, לא?
לא, הוא נרדם. עובדה, הנה, יש לנו הוכחות.
לא, אתה יודע, כי ב-383 היא תחילה של המדרש, שהרובה שהכל דשים בה. זה קראנו. אבל את 389 לא קראנו, לא הגענו לזה, בוודאות.
אנחנו ב-389 למטה.
לא.
אני מחכה, מה? היא חולה, היא חולה, לא נחשב.
לא, אנחנו לא מסכימים, 390, כולם מסכימים.
אז אני ב-100% ניצחתי עם ככה. איווה, איווה.
אני מוכן לוותר
שתתחיל
בדמותו של תלמיד חכם.
יש גם התקדמות.
אבל שתדע שאני לא קרא לך
חלק. אז יש כלל, יש כלל, האומר כולה שלי, והאומר, זה, אם אתה כבר מודה במקצת,
זהו. 389 למעלה.
הנה. למעלה. 390.
לא, 89.
לא, 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 לא. לא, 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 זה גם את נרדמת. לא, 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 לא. אנחנו כבר התקדמנו, הוויכוח עכשיו הוא על 4 שורות. כן.
זה חשוב.
מה, מה, מה?
243 באמצע.
243 באמצע, בוא נראה. זה נכון. זה נכון, אבל לא רלוונטי. טוב. טוב. מה?
לא, עזבת את השיעור לפני הזמן. לא, לא, לא.
זה לא בשיעור הזה.
לא. טוב.
אז בוא נספיק 89 למעלה.
אני יודע שאני צודק, אבל בבקשה.
זה כן, זה, אבל דנו ב... הנה, 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 ודאי שכן. ודאי שכן. לא, לא, קראנו אפילו שהכל מתבשמים ממנו וזה, כל הביטויים האלה.
נכון,
לא. לא. אה, בדיוק, הנה.
אני מוכן לפתוח את ההקלטה.
נדע, פאפה, אל תפתח. אל תפתח.
זה
רגע,
עכשיו
זה
כן, אז מה?
ואז נכתוב על זה גם
ספר.
שידוי שיש דמוקרטיה בשיעור.
יש דמוקרטיה. טוב, אנחנו נתחיל בפסקה הראשונה. השכל משפיע.
אתה מוותר?
אני לא מוותר, אני בא לקראתו בארבע שבועות. זה מה שאמרתי.
אז למה נקרא כבר את המדרש?
כי קראנו כבר. השכל משפיע זה טבעו. הוא משפיע בצורה אינסופית ללא הגבלה. לכן, יש בכוחו לבשם את העולם כולו, בתנאי שהוא שומר על נקודת האחדות הקמאית שהזכרתי קודם לכן. אם הדברים הופכים להיות פרטיקולריים, הוא מאבד יכולת זו. אם הרב הוא הרב של יהודי בית הכנסת שלו בלבד, הוא אינו ממלא את תפקידו. את המשפט הזה קראנו בוודאות.
לא, בסדר.
הוא צריך למצוא דרכים להגיע לכל היהודים, גם לאלו שלכאורה אינם רוצים לשמוע אותו. אם אין לו מה לומר להם, ואיני מתכוון לדברי תוכחה, או אם הם חושבים שאין לו מה לומר להם, הוא אינו ממלא תפקידו. התורה היא תורה, התורה של כלל ישראל, והיא מדברת לכל ישראל. אם צריך לצאת לרחוב כדי לדבר עם אותם יהודים, צריך לעשות זאת. אני זוכר את עצמי מחכה לסטודנטים יהודים ביציאה מן הרכבת התחתית בפריז. מה?
זה לא קרה.
זה 390. לא טענתי.
זה 89.
לא. לפני כניסתם לאוניברסיטה, כדי שנדבר על זהותם. על זהותם. על משמעות היותם בני העם היהודי. גם אם פעם או פעמיים נתקלים בסירוב, צריך להמשיך לנסות.
בסירוב, אבל צריך לפתוח דוכן של מעייני הישועה.
לא,
של
חב"ד.
דוכן, לפתוח דוכן.
לא, הוא אמר,
הוא מדבר על זהות. הוא לא מדבר על לפתוח.
לא משנה, זה דוכן, זה סוג של לפתוח דוכן.
שום דוכן, שום כלום.
כן, דוכן.
לקחת אותם ביד, וזהו. כן, כן, כן. טוב, היום זה...
היום זה לא ככה, זאת אומרת, זה באמת לפתוח דוכן.
אסור שהרב יהפוך לרב של פלג מסוים וינקוט בעמדות של אותו פלג משום שנוח לו.
ברור למה הוא לא הסתדר עם הממסד הרבני שם.
רב אמיתי מדבר לכולם וכל אחד צריך להרגיש שייכות אליו. הרב קוק היה מאוד מעורה בפוליטיקת היישוב, בלי להשתייך לאף פלג, וכבר היו מספיק בזמנו. לכן, הוא היה מסוגל לדבר לכולם, גם עם אלו שלא אהבו את דבר. מי? טוב, זה... לא ניכנס כרגע לפוליטיקה דאז. אומר המהר"ל, ולקח
עם... מה זה נקרא שהסכימו לדבר איתו? הם נלגגו עליו.
מה?
לא, מתנגדים. היו מתנגדים. הוא הלך למסע המושבות.
כן.
הלך לקיבוצים.
כן.
עשו טובה שהם באו. עשו מזה צחוק. הוא רצה לקדש אותם, הם הביאו כל מי שנמצא בחצר, עשו חופות ובכלל לא בני זוג אמיתיים. הם התייחסו לזה כבדיחה.
קודם כל, מבחינת העובדות ההיסטוריות צריך לדייק, אבל לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. וגם אם מישהו מלגלג. זה לא פותר אותי מהצורך לנסות.
כן, ודאי שהוא מבחינתו ניסה. אבל לא שיצא...
הכי קל זה לבוא...
ולהתכנס.
להסתגר.
זה לא
עניין של מקובל עליהם או לא מקובל עליהם. לא, לא, ממש לא. לא, 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 ממש לא, ממש לא. כאן מתאר את התפקיד של הרב.
הוא לא אומר
שהם מקובל,
כתוב, הוא היה מסוגל לדבר לכולם. כן. הוא לא אומר שהם מקובל. לא, לא כתוב כאן את זה,
תקראי
אותם
כשמעתי. כן.
אז זה מבחינתו, אבל
מבחינתם? זה לא מעניין. זה ממש לא מעניין. אי אפשר לדעת עד כמה דברים מסוימים משפיעים.
במרחק של זמן.
מהזמן? יכול להיות
יכול להיות שזה מלגלים.
שנים, 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 שנים אחרי זה.
זה התייחסות מסוימת.
בוודאי.
עדיף
מהנישות. בוודאי.
לא,
שלא
צריך לעשות הרבה.
מה?
לא שקיבלו אותו, כאילו, הוא לא חרדי, אז בבקשה תבוא. לא,
ואת חושבת שקיבלו את מניטו? אותו דבר. זה לא אומר שלא צריך לעשות כל מאמץ אפשרי. לחפש בכל דרך אפשרית כדי להתחבר ולדבר לכל יהודי באשר הוא יהודי. ואני חושב שהזכרתי שבוע שעבר את הוויכוחים המרים שהיו באיגוד הסטודנטים היהודים עם אותם סטודנטים שהשתייכו לזרם המרקסיסטי קומוניסטי. הכי קל זה באמת היה לסגור את הדלת ולהגיד, טוב, אנחנו בינינו, כן? אבל מקום שהזמינו אותו, הוא הלך. גם עם המלאכה תחילה, הוא ידע שהקהל יהיה עוין. ובאמת, חיכה לאותם סטודנטים שהיו יוצאים מהאוניברסיטה כדי להביא אותם. נשמע לא דברי תורה במובן המקובל היום, אלא לדבר על זה, על זהותם. אני לא רוצה אחרי יהודי כי הוא לא הניח תפילין בבוקר. אני רוצה אחרי יהודי כי הוא יהודי. מבחינת הגישה, יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה ועקרונית. וגם אם זה נגד התלם, וגם אם זה נגד הזרם, וגם אם זה... מה זה משנה? כן? ואין שום... תעודת ביטוח לגבי ההצלחה של המהלך. גם זה צריך לדעת. אבל מי אני שכדי לוותר על יהודי אחד? זה בדיוק זה. ושוב, לא כי אני רואה בו מישהו שביום מן הימים יקיים את כל הכתוב בשולחן ערוך. אז זה מאוד חשוב מבחינת הגישה. אומר המהר"ל כאן, ולכך אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל שלא מוגבל, רק תורתו מתפשט לכל והכל מתבשמים ממנו, אז תורתו מתקיימת. וזה הקריטריון בסופו של דבר. אז הוא אומר כאן, הדיוק של המהר"ל חשוב ביותר, רק תורה כללית, רק תורת הכלל יכולה להתקיים, אם היא פונה לכולם, אם היא מסוגלת לבשם את כל כלל ישראל, ואני מוסיף את העולם כולו, כדברי הרב קוק, רק אז היא מתקיימת. אם כל מי ששומע את הרב מדבר, מרגיש שהוא מדבר אליו אישית, שהוא בלענות לצרכיו הוא, לתהיותיו, גם אם היא אינו מסכים איתו. התורה של הרב היא תורה אמיתית. וזה אולי אחד מהדברים המתמיעים ביותר, שחלק ניכר מאוד של האנשים שבאו לשיעורים של מניטו, היו מרגישים שאכן כאילו הוא מדבר אישית. כן? זאת אומרת, יש משהו שצריך להיות ב... וזה מה שמניטו אמר, לא פעם פעמיים אפילו. לא צריך לדבר על התורה. צריך לדבר תורה. זה כל ההבדל. שיעור זה לא הבאת אין ספור מקורות כדי לא להגיד כלום. לא צריך רב בשביל זה היום, אמרתי, הוא פרופסור מספיק. יש אנשים שמומחים ב... איך הוא היה? עברו על כל הספרים בספרייה. יודעים בדיוק להגיד, כתב יד זה, כתב יד זה, כתב יד זה, סוף סוף, הכל. אז לכו אליהם, אם זה מה שאתם רוצים. זה לא תורה. זה במקרה הטוב ביוגרפיה. או ביבליוגרפיה. אז גם מבחינת הגישה המעשית, החינוכית המעשית, יש כאן הבדל גדול. אבל אז זה נוגע לאנשים. ואותם אנשים, גם, זה לא אומר שהם מסכימים, שוב, אבל זה נגע לאותם אנשים. כן? אז זה מה ששואלים אותו כאן. האם זה אומר שכולם צריכים להבין אותו דבר? תשובה ממש לא. לכל אחד מן השומעים יש זהות משלו, יש נשמה משלו, יש אישיות משלו. ולכן טבעי שכל אחד יקלוט דברים שונים. אולם, עצם העובדה שדברי הרב מדברים אליו, אם הוא חרדי, אם הוא דתי, אם הוא מסורתי, אם הוא חילוני, אם הוא ימני, אם הוא שמאלי, מעיד שאלה הם דברי תורה אמיתיים. ומוסיף המהר"ל, ויראה כי גם כן, שלא לבד בעניין התורה קיימה. רק שיהיה לאדם מידה זאת בכל דבר, כלומר שהוא בעל ענווה. מרוצה אל הכל, והכל מקבלים הנאה ממנו, והדבר הזה מתייחס אל השכל שאינו בעל הגשם, שהוא מוגבל, ובזה ראוי אל התורה. כך פירוש זה, ואין צריך לפרש אותו על התורה בלבד. מה? הנה, ההסבר כאן. תכונת הענווה אינה צריכה לאפיין רק את תחום הלימוד התורה, אלא את כל האישיות כולה. תלמיד חכם אמיתי צריך להיות מרוצה לכל. המהר"ל למעשה מגדיר בדברים אלו את דמותו של התלמיד חכם האמיתי, והדמות הזו נחוצה לנו מאוד בדורנו, קרי תלמיד חכם של כלל ישראל, תלמיד חכם שכל פחת בכלל ישראל יכול לשמוע את דבריו ולהפיק מהם תורה אמיתית, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי שורש נשמתו, כל אחד לפי אישיותו וזהותו. תלמיד חכם זה תלמיד חכם. רב זה תואר. כן.
כלומר, זה לא רצוי לרוב אחד כזה, כאילו שכל אחד, הוא יכול לדבר עם כל אחד, ו...
כן. ושכל אחד מרגיש כאשר הוא מדבר איתו שיש מתקיים דו שיח אמיתי. שוב, זה לא אומר שמסכימים.
אפילו יש
התנגדות. בהחלט. טוב, אז הוא אומר כאן, אמר, בפרק הנודר בנדרים. אמר, הוא ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. פרשת מסה, כן? כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, ניתנה לו התורה במתנה שנאמר ממדבר מתנה. כן. כאן יש דברים שרלוונטיים דווקא לפרשה שלנו. בפרק חף א' של חומש במדבר, מונעה התורה חלק מן התחנות של בני ישראל במדבר. למה הוא אומר חלק? כי יש פלא גדול שם ברשימה. יש אירוע מרכזי שלא מוזכר.
אתה מדבר על פרשת מסעיך.
כן?
שחזרו אחר?
לא.
שחזרו אחר
כשרה.
הר סיני. הר סיני, מתן תורה.
נכון.
אין שום מזכור.
כן.
אחרי היציאה מארץ מצרים נשאלת השאלה, מה אנחנו למדים משמות התחנות האלו? מעבר למידע הגיאוגרפי עצמו. אגב, מניטו היה, אמר פעם שהנושא העיקרי של הלימוד של המקובלים בליל הסדר זה לימוד אותה פרשה. זה מה שאמר, לא הוסיף. מורי ורבי רבי יעקב גורדין זל. הסביר את הצורך במעבר מדורג מארץ מצרים לארץ ישראל דרך המדבר. כך, המעבר מארץ מצרים לארץ ישראל הוא מעבר מיש ישן ליש חדש, והוא דורש מעבר דרך העין של המדבר. אסביר את דבריו. בני ישראל המחליטים לצאת ממצרים ואנשי הערב רב המצטרפים אליהם, מחליטים להתנתק במעשה זה מן התרבות המצרית. שבה הם חיו במהלך מאות שנים. הם דוחים את היש הישן שלהם כדי לצאת ממצרים. באותה נקודה הם למעשה חסכי זהות תרבותית. אמנם תמונה בתוכם הזהות האנתרופולוגית שלהם, במקרה של בני ישראל הזהות העברית שהם ירשו מן האבות, ובמקרה של הערב רב זהות לאומית אחרת. אולם אחרי קריאת ים סוף, מבחינה תרבותית, ערכית, מוסרית, הם חסרי זהות. היש הישן כבר אינו קיים. בתקופה של היעדר קיימת סכנה, והיא לאמץ יש של אומה אחרת שבוקשים בדרך. בסדר? במיל... מה?
עולם ישן על היסוד נחריב.
כן.
ממש לא להחזיר מהעולם הישן שום.
לא, לא, זה לא...
זה... אני יודע שזה לא, אבל זה מה שכתוב.
לא, 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 זה עוד לא, זה...
כאן זה לא זה.
לא, לא, זה יש כאן. זה משהו...
כדי להגיע ליש, אתה צריך לעבור דרך העין.
כן, 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 אבל זה לא אומר שאני לא לקחתי דברים איתי.
בדיוק, הם לא החריבו, הם ינצלו את מצרים.
כן. במילים אולי פשוטות יותר נאמר, שלכל אומה יש דרך ארץ משלה, המאפיינת אותה מבחינה תרבותית, ערכית, מוסרית. יש מספר ערכים שהם יחד התשתית הערכית, המוסרית, של החברה של אותה אומה. כניסה ישירה לארץ ישראל מחייבת מעבר דרך ארץ פלישתים. גם לפלישתים הייתה דרך ארץ משלהם, וקיימת סכנה. שבני ישראל או הערב רב יאמצו את הדרך הארץ של אותם פלישתים. סכנה זו כה מוחשית שהתורה אומרת, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. הדיאגנוזה של הקדוש ברוך הוא באותו זמן הייתה שהסכנה ממש אורבת להם, ולכן הוא הורה למשה לעבור דרך המדבר. הדרך ארץ של הפלישתים מנוגדת בתכלית הניגוד לדרך ארץ של העברים. האבות דבר פגשו את אותה דרך ארץ במספר הזדמנויות, בזמן אברהם ובזמן יצחק, כאשר הם פגשו את אבימלך מלך גרר. ואתה דרך ארץ שלו, המתאפיינת באמירה, אשתך היא, אחותך היא, כלשון הגמרא. דרך ארץ זו, החסרה בסיס מוסרי כלשהו, מסוכנת מבחינה זהותית לבני ישראל וגם למתלווים אליו, בזמן היציאה ממצרים. משה רבנו נדרש להתמודד עם שני אתגרים. הראשון, הצורך אחרי שיעבוד כה ארוך וכה קשה לגלות שוב את הדרך ארץ העברית שהיא ירושת האבות בקרב בני ישראל המגלים זה עתה כבני חורין את זהותם הלאומית האנתרופולוגית השורשית. השני, והוא אולי אף קשה מן הראשון, להקנות לערב רב דרך ארץ חדשה לחלוטין. מצב אותם אנשים שונה ממצב בני ישראל, הם אינם צאצאי אבות, ולכן אין בזהותם האנתרופולוגית שום זכר של הדרך ארץ העברית. גם אצל בני ישראל צריך לחשוף את אותה דרך ארץ העברית קדומה. אם אצל בני ישראל צריך לחשוף את אותה דרך ארץ עברית קדומה, התמונה עמוק בקרבה, אצל אנשי הערב רב צריך להמציא זהות חדשה לחלוטין. הייתה קיימת סכנה ש... עם ישראל והמתלווים אליו יאמצו את דרך ארץ הפלישתים כערכי יסוד של החברה הישראלית העתידה להיבנות. ולכן החליט הקדוש ברוך הוא להסיט את העם מן הדרך הישרה המובילה ממצרים לארץ ישראל ולהוביל אותו דרך המדבר. אז קודם כל צריך להבין ממש את הדבר הזה.
אם דרך ארץ
זה
משהו חיובי.
זה ברור שזה משהו חיובי, אז מה?
למה לא לקבל את זה? של הפשטים, שזה חיובי,
להגיע לפשטים? תרבות, נושאים. למה ליהודי לקבל את הדרך הארץ של השוודים?
זה דבר טוב,
זה דבר טוב לשוודים.
יש עוד, אם לא את הסלמו כבר כולם שם? נשאר משהו? הוא נותן פה איזושהי נקודת ציון בתחילת הזה, שכשהם יוצאים ממצרים הם בעצם חסרי זהות תרבותית.
כן.
אבל יש להם זהות אנתרופולוגית.
נכון.
תסביר.
מגנים. לא, זה שום גנים, שום גנים. יש זהות אנתרופולוגית לכל אומה. הזהות התרבותית יכולה להיות משהו אחר לחלוטין מהזהות האנתרופולוגית. למשל.
זה לא בגנים.
ממש לא, ממש לא. פשוט מאוד, פשוט מאוד. הזהות ה... איטלקית. בסדר? זה הקומה הראשונה, ועל זה יש זהות נוצרית, קתולית.
והזהות האיטלקית,
והזהות
היא אנתרופולוגית?
כן, ודאי.
הספגטי?
לא רק הספגטי, גם פיצה, ורביולי.
ואופרה.
זה מאוד
מה? כן, כל השירים הנפוליטניים.
לא, אבל גם המיתולוגיה הקדומה שבאותו אזור וכו'. וכל זה נדחה מפני הזהות הקתולית שהדביקו להם בכוח, כשלא שאלו אותם והחליטו שהם קתולים. וזה יחזיק מעמד פחות או יותר.
זה ממשיך להתקיים? זהות אנתרופולוגית של המיתולוגיה
הקדומה,
זה קיים היום באיטליה?
היום אני לא יודע, אבל אם אנחנו לוקחים למשל זהות אחרת הגרמנית, ראינו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, והשיא היה בתקופה של הנאצים, רצון להחיות את הזהות הטוטונית וליוות בזהות הקתולית או הפרוטסטנטית, זה לא היה משנה. שמבחינתם זה היה עול שכפו עליהם, ולכן הם ישימו את היהודים גם בסיפור הזה, במשך 1,000 שנה.
זה אנתרופולוגי ולא תרבותי?
זה אנתרופולוגי. זה הזהות השורשית של אותם שבטים גרמנים, שהיו ברברים. הייתה להם תרבות משלהם, מיתולוגיה משלהם, הכל, כל המאפיינים והסממנים של התרבות, והם נדרשו במשך 1,000 שנה על ידי הכנסייה, לשים את זה בצד, למחוק למעשה את הדבר הזה, לאמץ זהות שלא שלהם.
וזה לא מתפוגג?
זה לא רק שזה לא, זה שמיים בעטו בכל הכוח, בדבר הזה. אפשר בכל אומה לתת את זה, הצרפתים והגלים.
כן, זה
יכול היסטורית. לא, לא, לא רק היסטורית, לא רק היסטורית, הטענה של מניטו היא שיש משהו עמוק מאוד.
זה בדיוק העניין.
נכון.
כלומר, מניטו, לפי מה שאתה אומר, אני לא יודע מה הוא היה אומר היום, זה תמיד השאלות הבלתי ניתנות לזה. היה רואה בניסיון ליצור זהות אירופאית, מערבית, מחולנת.
כן.
דבר שבסופו של דבר הטטונים והגלים יתפרצו מחדש?
כן. כן, ומבחינתו זה הוא אמר בפירוש, אז אפשר להגיד.
זה גם מטריד.
וזה אמר בפירוש, כי מבחינתו זה המעבר בחזרה מהמושג של גויים למושג של משפחות האדמה, והוא רואה זה בזה תיקון של הפלגה. זה ודאי. כן? טוב, אז אחר כך שאלה זה באמת מה עושים עם ה... איך מסדרים? ועל איזה ערכים מייסדים את הארגון החדש? מה?
איך זה יכול לתיקון, אם זה מה שראינו אצל הגרמנים?
טוב, כי... לפעמים התיקון עובר דרך בעיתות קשות ביותר.
מי מנטר את זה?
מי? מנטר את זה? המנהיגים אמורים. לא, המנהיגים אמורים. במקרה של גרמניה יש כאן שאלה מאוד גדולה, אבל כל מי שלמד את כל התהליך שהביא לאיחוד גרמניה במאה ה-19 יודע ש... להבדיל מ... עמים אחרים באירופה בעיקר, יש כאן תופעה שהיא חריגה לחלוטין, שהתרבות הגרמנית הייתה קיימת לפני שהאומה הגרמנית הייתה קיימת. ומה שייחד בסופו של דבר, מבחינת ההוגים, את התרבות הגרמנית זה השפה. ולכן הם רצו להגדיר כגרמני כל מי שדובר גרמנית, לא משנה איפה הוא נמצא פיזית. אם זה בוולגה, באמצע רוסיה, או אם זה בגרמניה של היום, או בעוד כל מיני מקומות, עד שצ'כוסלובקיה לא הייתה קיימת באותם הימים, אבל האימפריה האוסטרו-הונגרית גם הייתה שאלה מבחינתה. באותה מידה גם כן קיום של ממלכת דנמרק וכו'. כי הם ראו את זה יחידה תרבותית אחת, גדולה. שלא לדבר על ההולנדים, כמובן, וכולי. אבל השאלה הגדולה שלהם הייתה מדוע במשך מאות שנים לא נתנו מקום לזהות השורשית שלנו, וניסו להדביק לנו זהויות אחרות, וזה אוסטרו-הונגרי. משהו לא ברור. וברוב המקרים הם הגיעו לתובנה שהכנסייה אשמה בדבר הזה, אבל מי זה הכנסייה? זה היהודים.
אז אני מנסה להבין, אתה אומר שהם לא נתנו מקום לדור הפלגה.
תיקון דור הפלגה זה עזיבת המסגרת שנקראת גוי, כדי לחזור להיות משפחות, משפחה. תיקון מוסרי.
אז רגע, עצם החילון של אירופה הוא כיוון חיובי?
זה יש בזה פן חיובי, כן. אבל יש בזה סכנה גדולה מאוד. כל התהליכים האלה הם ביוולנטי.
אבל לא מבינה, אם עושים איחוד של כל אירופה,
כן.
אז מוחקים את הזהויות.
ממש לא. הנה עובדה רואים פתאום שהבסקים דורשים הכרה. טוב, האנגלים זה... האנגלים זה ידוע, כן, בסדר.
בסדר, אבל
רואים פתאום כל מיני מיעוטים ש... שלא רצו לתת להם שום מקום, דורשים את שלהם. אם הם מפרקים את המסגרות האלה, הלאומיות, אז יש מקום לכל זהות? תדע, אז זה תוך כדי, זה חבל לידה של משהו אולי, או כישלון אחד בדרך, זה יכול להיות גם כן. כן? טוב. אבל זה מאוד חשוב, זאת אומרת, מה שמניטו מסביר, והוא מסביר את זה בצורות שונות בהרבה הרבה מקומות. יש קומות בזהות של האומות. יש את הקומה הראשונה, שזה הזהות האנתרופולוגית השורשית. על זה הדביקו זהויות אחרות. הזהות הנוצרית בעולם הנוצרי. הזהות הערבית סלש מוסלמית בצפון אפריקה למשל. מה להם ולערבים? כלום. ברברים. אפשר לראות מה קורה באלג'ריה היום, כן? מי שמעז לומר...
הם מתנגדים להיות ערבים? הם מתנגדים לצרפתיות?
לא, הם מתנגדים, הם רוצים להיות ברברים. לא, לא שומעים, כי בדרך כלל חותכים להם את הראש, אבל בזמן, ברברים, אוי ואבוי. לא, לא, מבחינתם ממש לא. מי שיודע קצת מה קרה בזמן המלחמה באלג'ריה בין הצרפתים ואלג'ריים, יודע היטב ש... הם שחטו אחד את השני על בסיס שבטי, אנתרופולוגי, שוחטו.
אז
זה לא
תיקון
לאלג'ריה
שהם
שחטו
את
השני?
על רקע שבטי.
כן, זה נכון.
מי זה הברברים היום?
מי זה הברברים?
יש
הברברים, יש. לפחות 50% מהאוכלוסייה באלג'ריה ובמרוקו הם כולם ברברים.
לא,
לפחות 50%.
יש בדרום, בערים?
לא, לא, בכל מקום, הם מפוזרים בכל מקום. אבל יש, לא, ממש לא. ממש לא, יש להם תרבות משלהם. ומאות שנים הערבים שכבשו את המקומות האלה, נלחמו וניסו למחוק כל סממן של התרבות הקודמת. בחלק הדרומי דווקא זה יותר הכיוון של השבטים שמצ'אד ומאלי וכל אלה, וגם עוד תרבות אחרת לחלוטין. כפו עליהם להיות מוסלמים, הם לא.
ומה הם כן?
הם עובדי אלילים במקור.
ויש להם... למה זה לא התקדמות להיות מוסלמים?
כי מבחינתם זה לא.
מבחינת
התוכנית, שוב, זה לא עניין של האם האמונה באל אחד זה דבר חיובי לעומת הפולחן הקודם שלהם, התשובה היא כן. אבל למה בצד זה אני צריך גם למחוק כל סממן תרבותי שלך? למה אני צריך לכפות עליך לדבר ערבית? זה לא משנה, זה ערבית כאשר יש לי שפה משלי במקור. היחידים שעמדו נגד זה האיראנים, הם עמדו על שלהם, כי הם היו מספיק חזקים וגדולים.
יש
ניסיון
אפילו להיות
יהודי
אצל הברברים, אם הקהילה
טוב, זה, כן, זה טוב, זה סיפור, זה, כן, בסדר.
גם הטורקים לא ערבים.
גם הטורקים, נכון, נכון. אבל הטורקים שכבשו כאן את כל האזור ניסו לכפות את התרבות הטורקית על כולם.
אבל
לא, לא כערביות, אלא כטורקיות.
נחזור רגע לעצמנים. מגיטו הרי ראה חיוב גדול במושג של מדינת לאום, לא?
אני חושב שהעמדה האמיתית שלו היא קצת שונה. אני חושב שהוא ראה בזה שלב ראשון.
זה לא הסוף, זה משהו התחלתי כדי
שהעם יחזור לארצו. זה משהו התחלתי, כי מאז שאימצו את התפיסה ההגליאנית במאה ה-19 של המדינה, אין מנוס. האם זה חזות הכל? אצלו ממש לא. ולכן יש איזשהו מקום, אני חושב שכתבתי את זה בחלק השישי, הבאתי את הדברים שלו, שהוא שואל לגבי מה שנאמר לאברהם אבינו בתחילת פרשת לך לך ועשך לגוי גדול, מניטו שואל דרך דברי המדרש, בעקבות הפלגה הזהות האנושית התדפצה ל-70 רסיסים, והתורה מגדירה אותם כגויים, כן? מושג חדש. אז למה עכשיו יש לנו צורך במספר 71 גוי גדול? ואז מניטו שמה מסביר שיש הבדל מהותי בין מושג של גוי ומושג של גוי גדול.
אנחנו גוי גדול.
אנחנו אמורים להיות גוי גדול. אבל מה ההבדל? ושם המניטו דן בשאלה של הגבולות.
גבולות גיאוגרפיים?
כן, הגבולות. ואומר, המושג של גבול זה מושג הגליאני. במאה ה-17-18, אדם שהיה גר באיזשהו כפר, לא ידע שעל ידו יש גבול. מי שהיה בצד השני של הנער, אם היה גשר שמחבר, זה היה מישהו שאפשר להתחתן איתו, כן? אבל שמו גבול. מי קידש את המושג הזה של גבול? זה אותם הוגים גרמנים שכדי לפתור את הבעיה של איחוד גרמניה, הגדירו את המדינה בצורה מאוד מאוד מסוימת. אחד מהמפינים העיקריים של המדינה, זה אחד, זה שפה, השני זה גבול אצלנו.
רגע, אבל גרמניה הייתה, פרוסיה הייתה ממש מחולגת להמון המון המון.
לא פרוסיה, לא היה שום דבר.
לא הייתה גרמניה.
נכון, נכון, אבל הייתה תרבות, השפה. כן, בסדר. ומניטו בא ואומר שמה, ומה שמניטו מסביר שמה, מה שמניטו מסביר הוא, שכאשר בתורה יש לנו תיאור של גבולות של ארץ ישראל, זה לא גבול במובן ההגליאני, זה לא גבול בעניין של הקדושה. יש תחומים בקדושה. הוא אפילו מביא שמה, כמה שאני זוכר את הגמרא בגיטין. יש מדרגות שונות של קדושה. יש קדושת הר הבית. יש קדושת ירושלים. יש קדושת ארץ ישראל, שזה ארץ כנען למעשה. אבל ארץ כנען זה חלק מארץ ישראל. אז יש עוד מושג, יש קדושה של סוריה בגמרא, כן? בבל וכו'. ולכן המצב הוא הרבה יותר מורכב, אבל הוא אומר, אי אפשר היום להסביר את זה. כי כאשר אתה מדבר על גבול, כל אחד חושב, קו, שדה מוקשים בשני הצדדים, גדר, תיל, במקרה הטוב וכו'.
וגם המושג של תחומי קדושה זה גבול.
כן, אבל במובן של קדושה זה לא אומר מניטו, שמי שנמצא בצד השני הוא האויב שלי, ומי שנמצא אצלי הוא רק דומה לי.
לא, אבל אם הוא נכנס פנימה אצלי,
מה?
אם הוא נכנס פנימה אצלי, לתחום הקדושה,
אז הוא מחויב למה שאני...
הוא מחויב בגלל הקדושה הקיימת באותו מקום. בסדר? אז לכן יש כאן תפיסה אחרת. שהיום אי אפשר להסביר.
זה רק במאה ה-19.
כן, כן, החוזה של וינה, במתי זה? 1930 או משהו?
זה 18.
15. לא, זה אחרי התפוסה של נפוליאון. יש עוד יותר מאוחר נדמה לי ב-1930 או משהו כזה, שממש סרטטו.
ולפני כן לא סרטטו
גבולות? לפני כן אמרו, האזור הזה שייך לך. מזה האזור.
נסיך כלשהו.
אם היה דחקון גם. לא, אם היה נער, זה היה ברור. כן, אבל לבוא ולהגיד כמה פקידים שישבו אז ועברו על המפות, כשהלכו לשטח, ראו שהקו עובר באמצע הכפר, שבדירה של מישהו, החדר השינה הוא במקום במדינה א', והסלון שלו במדינה ב'.
לא, השאלה מי מקבל את המיסים?
זה עוד זה.
על ככה זה עבר.
בסדר.
גם היו הסלנג'ים שעומדים ומחליטים שהם עומדים כאן.
אז הלל ביום עצמאות זה תופעה חולפת מול הפרה.
ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה גילוי ניסי. זה גילוי ניסי, מה? מה הקשר?
זה תחנה חולפת.
לא, זה לא תחנה חולפת. זה שלב הכרחי, אבל הוא לא חזות הכל. גם הרב קוק אומר אותו דבר.
הוא לא סופי.
כן. טוב, לאור הדברים האלה, כמובן שצריך לחדש את הדיון בהרבה דברים, למשל, מה זה המושג שלא תכונם בתפיסה הזו. בסדר? אוקיי, יש הרבה שאלות. אבל מה שמריתו רוצה להסביר, שקודם כל צריך להשתחרר מהתפיסה ההגליאנית של המדינה, ובמובן הזה, אירופה שחטא בנושא הזה במאה ה-19, התיקון... הניסיון לתקן זה האיחוד האירופי.
וגם זה לא בעיניי.
בסדר, אבל שוב, תמיד אפשר לראות קודם כל מיד את הדבר השלילי. אבל קודם כל צריך להבין שיש כאן משהו חיובי, עובדה. זה אפילו עגל אמר, כן? שאם יש משהו שתופס בהיסטוריה, סימן שיש בו משהו אמיתי. אוקיי, אז אין לנו את הפרספקטיבה עכשיו של הזמן, כמה זה? 70 שנה, 60 שנה, זה כלום. אבל יש כאן הבנה שכל עוד אנחנו מתמקדים בדיון על הגבולות, יהיו מלחמות באירופה. וזה מה שהיה. לכן צריך לטשטש את המושג הזה, לבטל אותו. לא רק באירופה, אני
מטשטש את הגבולות בינינו לבין שכנינו, ויהיה שלום, מזרח תיכון.
כן, כן, לעתיד לבוא. הטעות זה לנסות להכחיש את התהליך. אבל לעתיד לבוא, כן, אבל יש שלבים. קודם כל שיכירו שכאן זה המקום שלך, לא יגידו אתה לא שייך.
באירופה.
כן, כי...
אפשר לחשוב על העולם.
כי שאלו לגבי מניטו, כן? מה לעשות? מניטו
התייחס רק לאירופה?
לא רק לאירופה, אבל זה היה בתקופה שלו מהלך חדש לחלוטין, אחרי מלחמות עולם. לא ראיתי את זה לא בדרום אמריקה, לא בשום מקום אחר.
בדרום אמריקה יש גבולות.
כן?
כל מקום גבולות שנים.
כן.
ואין מלחמות שם בין הארצות.
איפה?
ונצואלה.
אחרי
מלחמה נגד ליביה. הם עושים...
אחרי שהספרדים והפורטוגזים שחטו את כולם. יפה, אז זה ברור ש... טוב, מקסימום זה ויכוחים בין ענף זה של הספרד מול... ועד כמה שאני יודע, ונצואלה, קולומביה וכל המקומות, זה הכל שקט וזה, לא היה...
בתוכם לא.
בסדר.
יש שם מעולם פשע.
כן. זה, אני רואה את זה, עוד לא רואה את זה, ברור. טוב, יש שניים טבעים כאן, שמה שבונים גם את ה...
אז תלך למזרח אסיה.
מזרח אסיה, כן, מקום שקט במיוחד. כן, קוריאה, וייטנאם, ונו, קמבודיה, ושמה אינסופית. אפריקה?
אז בכל מקום, הצלחה,
הצלחה, כן.
זה גם בלי האירופים, ושהמזרח אסיה, האירופים לא התערבו ויכבשו את הגבולות.
לא?
במזרח אסיה?
בוודאי, הצרפתים והאנגלים.
לא, אבל גם בלי זה הם נלחמו אחד נגד כמה סינים, יפנים, קוריאנים. לא עשו להם גבולות נלחמות ולסוף.
לפקיסטן.
לפקיסטן,
איזה גבולות
שם.
וזה השאיר את הברדק.
אז היה ברדק, זה בדיוק בנקודה, זה לא קשור לאירופאים שם.
זה ודאי שכן, זה קשור לאנגלים, לא לאירופאים.
הם עושים מלחמות של עצמם.
אבל זה שביניהם הם נלחמו אחד בשני לפני זה, זה עוד לא תירוץ למה שקרה אחרי, בתקופה הקולוניאלית. פקידים שנפגשו בין לונדון לפריז, סרטטו את המפות של העולם כולו. זה עובדה.
זה
לא פסיק, זה ממש לא פסיק קטן. זה לא משנה. ב-200 שנה האחרונות, שזה התקופה המודרנית, ככה רוצים לומר, זה פועל יוצא מהתרבות האירופאית. מה שהיה נכון לכאורה באירופה כששרטטו את הגבולות, ניסו להלביש את אותו תהליך בדיוק על למשל אפריקה. טוב? קווים ישרים פה, קווים ישרים שם, 90 מעלות בדיוק, לא כאן יש איזשהו חריגה וזה. אפשר לראות את התוצאה היום, לא?
זה
בדיוק
מה שמנסים לעשות לנו
פה. ברור, כי הם הביאו את השיטה שלהם, וחשבו שזה חזות הכל. זה אימפריאליזם אירופאי, אחר כך זה הוחלף באימפריאליזם של אמריקאי או רוסי או זה. אבל זה אותו עיקרון, מבחינה היסוד התרבותי זה אותו דבר. אני מוחק לך את הזהות השורשית שלך, ואני מלביש עליך עכשיו זהות שהיא זרה לך לחלוטין. אז נפלת בצד הלא נכון של, של הגבול, אתה ג'ראי. מטר משם, אתה כבר שייך למעלי. אבל אני אותו שבט. אלפי שנים אנחנו מתקיימים כאן. אף אחד לא אמר לנו שאסור לעבור. מה זה חשוב? יש גבול. אי אפשר להתעלם מהתהליך הזה. והוא כולו פרי התפיסה ההגליאנית של המדינה, זה המאה ה-19. אנחנו לא דנים מה היה לפני אלפי שנים. יצא מכל התהליך הזה שתי מלחמות עולם, בין היתר. וכל מה שאנחנו רואים היום זה תוצאה של אותו תהליך. לבנון. מי שמע על דבר כזה לפני זה? המצאה צרפתית כדי לרצות כמה נוצרים שלא הסתדרו עם
השקיקי.
ברור. לא, סוריה יש מרחב תרבותי שנקרא סוריה מאז ומתמיד. זה כולל לבנון, זה כולל דרום טורקיה ועוד, לא משנה. הקורדים בשמזל בשבילם. וכולי. הכל זה תולדה של התפיסה ההגליאנית. מה לעשות? מה, הטענה של מניטו היא שכל זה תולדה של הפלגה. אי אפשר להגיד, זה רחוק.
רש"י הביא את הרש"י הראשון המפורסם.
כן.
יצר גבולות עמים.
נכון.
שהקדוש ברוך הוא
נכון, סבול. נכון.
זה לא תוצאה של הפלגה, זה מלכתחילה.
לא! לא, 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 לא. המילה גבול מופיעה לראשונה אצל בני כנען בתורה. הם המציאו את המושג של גבול.
אז ברצונו נתנה
לה. זה הפרשנות של רש"י, זה בסדר. כן, אבל קודם כל בתורה. כדי להבין מה ניתו היה אומר, זה לא...
אני שמעתי ממך שאם
רש"י אומר משהו, מניטו רואה את זה כיסוד מוסד.
בדור, ברור, ברור.
פרשנות צדדית.
לא, על, על, על בסיס ההבנה של מה המושג של האומה, החידוש, איזה חידוש יש במילה מסוימת. אם אני רוצה להבין מה המשמעות האמיתית של מילה בתנ"ך, אני צריך ללכת למופע הראשון של המילה. זה אבן עזרא. ואם אני טוב מאמץ את הכלל הזה. פעם הראשונה שהמושג גבול מופיע בתורה, זה בפרק י', כאשר התורה מדברת על הניסיון של בני כנען לתקן את הפלגה שהופיע קודם כל אצל בני יפת.
מה? מה יש בפרק י?
הפלגה. הפלגה. פשוט. כן? והמושג, והמופע הראשון של המילה גבול נמצא שם. דווקא לכאורה בסיפור שנשמע חיובי, אבל מתברך כשלילי. פרק י' זה פרק חשוב ביותר, כי יש המון מושגים שמופיעים שם לראשונה. מושג של גוי. מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. יש לנו את המושג גוי, יש לנו המושג לא רק של גוי, יהיה הגויים. זה אומר בדיוק מה שזה אומר, כן? יש לנו את המושג של לשון. לשון זה תרבות. כן? ובהמשך הפרק התורה מתארת את מספר ניסיונות מצד בני חם לתקן את הפלגה. כל אחד בדרכו. הידוע ביותר זה נמרוד. ואחר כך מה שנאמר במגדל בבל בפרק י' א', כן? אבל תוך כדי זה יש לנו גם כן את הניסיון של בני כנען, נאמר שם בפסוק. בפסוק. תדבב. וכנען ילד את סידון בכורו ואת חטא. ובכור, שם הציון של בכור זה דבר חיובי. ואת היבוסי ואת המורי ואת הגיגשי ואת החיבי ואת הערקי. ואת הסיני ואת הערבדי, ערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, כמה הם בסך הכל?
הרבה.
12. לא, לא הרבה, הם 12. זה שטנץ שחוזר בתנך כל הזמן. 12 בצד אחד, 2 בצד השני.
מה זה
2?
11.
לא, עם כנען, 12.
אה, עם כנען.
כן, ודאי, כי יש דבר שלנו איזה שקרה כנען.
כן, אבל הוא האבא, יש לו...
אה, מחלוקת בין המפרשים. בסדר.
כנען ילד את סידון.
כן, 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 וכל אחד הפך להיות עצמאי, כאילו, הנה, זה כמו אירופה. יש את האימפריה הרומית בהתחלה, ואז זה מתפצל...
למה רק שבעה מהם?
רגע, המון שאלות יש. כן, כן, יש המון שאלות, כאן את צודקת לחלוטין. ואחר נפוצו משפחות הכנעני. זה מעניין.
למה הם נפוצו?
לא, למה משפחות ולא גויים?
כי הם היו גויים.
לא, כי הם נשארו משפחות.
הם דווקא תקנו.
זה בדיוק זה. זה חיובי מאוד.
אבל למה נפוצו?
רגע, כי מה נאמר לנוח? מילו את הארץ וחפשוה. זה בסדר. ואז הקטסטרופה, יוטט, ויהי. מה ויהי? ויהי גבול הכנעני. מניטו היה אומר זה כמו שוויץ.
זאת אומרת, תחמו את עצמם?
זה כמו שוויץ, היה אומר מניטו, בזמן המלחמה. בתוך שוויץ, שקט, שלווה, יש קנטונים. יש שפות שונות אפילו. כולם שוויצרים. אוי ואבוי למי שנמצא מעבר לגבול אם הוא מנסה להיכנס. אבל זה לא סדום, זה כנען כאן. סדום זה גלגול של. וזה מה שצריך להבין כאן, כשמניטו נותן את הפרשנות הזאת, חלק זה מבוסס על דברי אברבנאל. אבל הוא מתייחס למהלך שקרה באירופה במאה ה-19, ואת האסון שהוא ראה בדברים האלה, ולכן הוא הופך את זה לרלוונטי לנו, כי הוא מסביר מה את התהליך. מצד אחד יש לכאורה משהו חיובי, ומיד התורה באה ואומרת, סליחה, ויהי. אין ויהי אלא לשון צער. כן? ולכן ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גרירה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ונועה מצוי בסדר.
הכנעני
פתאום מתחיל לגדר את עצמו, מה שנקרא?
כן?
דואג
רק למשפחות שלו?
למשפחות
כולן, ל-12 שלו. כן, כדי להבטיח את השלום הפנימי ואת השלווה הפנימית, אז יש מחיר. בצד השני אויב.
אחרי זה גם שם נפרד
ל... השם בדומה למה שקרה אצל... אחרי שהוא ראה, אין מנוס. יש מסגרת חדשה, אני חייב להתאים את עצמי למסגרת. רגע, מוסיף מניטו דבר הרבה יותר חמור מזה אפילו. זה הוא אומר על תחילת פרק י' א', שזה הסיפור של מגדל בבל. ויהי בנוסם מקדם וימצאו ביקה, שזה בני שם. הם היו בקדם. כן. לפי מה מסופר בפסוקים הקודמים, כן? אז הם עוזבים את המקום, ופחות חלקם עוזבים את המקום כדי להצטרף לניסיון של נמרוד.
שהוא חם אבל.
שהוא מבני חם, כן? כי בני חם הם המובילים את המהלך של התיקון. כן? בני שם וחלקם מצטרפים למהלך הזה, כי הם רואים בו מהלך חיובי, ומוסיף מניטו, והם הופכים להיות האידיאולוגים של כל הסיפור הזה. למה הוא אומר את זה? שוב, כי היהודים, כאשר הם שומעים משהו שנראה להם טוב, הופכים להיות הדוברים העיקריים של הדבר הזה. חסרים יהודים שהסבירו לכולם שהפתרון של כל הבעיות שלנו זה אירופה מאוחדת? עד היום יש כאלה, ולא מעט. פינקלקרוט, מילנר וכולי. אנשים לא טיפשים במיוחד. שמתארים את כל התחלואים של החברה המערבית.
אבל זה מובן, למה
הם
ככה?
יש רק דבר אחד שהם לא מסוגלים לראות, שיש חלופה אחרת, ישראל. והם נשארים עם החלום הבלתי מציאותי שלהם, האוטופיה. והם אומרים שזה המציאות, וכאן זה... זאת אומרת, לא סתם מניטו בא ומסביר את הדברים בכיוון מאוד מסוים, כן? כי הוא רוצה באמת לשים את האצבע ולהראות שכבר בתורה יש את הניצנים של התפיסה הזאת. זה הפלגה מבחינתו, ולכן אי אפשר להתחיל את הלימוד של התורה ולך לך, חייבים קודם כל לעמוד כאן. אחרת לא מבינים שום דבר בהיסטוריה האנושית. בסדר? זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. לא סתם הוא מקדיש הרבה זמן וחוזר בלי סוף למושג הזה. הפלגה, הפלגה, הפלגה. כן.
אני רוצה לשאול,
זה ברור לי.
בעיניי אירופה
ממילא שנייה, פעם הראשונה שהגעתי לארצות הברית הייתי בגיל 18 או משהו כזה, הייתי בקליפורניה אצל מישהו, וטוב, הייתי צריך, אז היו טראבלר צ'קס, כן? לא כרטיסי אשראי ולזה. אז אמרתי, אני צריך ללכת לסניף בנק כדי
לקבל דולרים אמיתיים. טוב, הוא לקח אותי לאיזשהו סניף בנק, ואז שם אנשים עומדים בתור, בסדר, מה? הוא שואל אותי, גם אצלכם יש דברים כאלה? אמרתי, תשמע, מזמן ירדנו מהקוף. אז דוב, תמשיכי, זה לגבי. לגבי התפיסה של האמריקאים לגבי אירופה, כן.
זה מה? אבל זה דו-צדדי.
ברור שזה, ברור שזה
דו-צדדי.
ברור שזה דו-צדדי. אנגליה היא הבוגדת העיקרית, כן.
הניסיון האמריקאי ליצור כן איזושהי אחדות, אם הם היו נשארים להתרכז בעצמם ולא מנסים להשליט את קוקה קולה בכל העולם ואת הדמוקרטיה, היה בזה גם כן, אני מבינה, איזשהו תיקון, כאילו
התיקון
שלהם זה שהם לא נשארים
האימפריאליזם האמריקאי, כן, נכון, נכון, זה מה שמניטו אומר.
זה כל אימפריה.
אבל
הם
מתבססו על רצח עם,
הם מתבססו על רצח עם.
ברור, זה עוד...
זה שווה כאן, זה לא שווה.
לא. קודם כל יש חתקנמון שזה באמת
האינדיאנים.
ובית יש את ה... מניטו רואה את זה באמת כהתפתחות. של המושג של האימפריה הרומית. לא במקרה הסמל שלהם זה הנשר, כן? זה נשר. כן? יש איפה מי עוד משתמש בנשר
בגרמנים?
בדיוק. למה הם עושים את זה? למה? פעם היה מושג שנקרא אימפריה לסנט אמפיר, כן, האימפריה הגרמנית לטינית. הסמל זה היה נשר, כי זה היה רומי. מבחינתם הם היו ממשיכי דרכם של רומי, והם ניסו... ברור, ברור. אז מניטו אומר שכל אומה שמאמצת לעצמה סמלים של רומי, יש משהו דומה, אז מה זה, מה... מה הוויכוח הגדול עם רומי בסופו של דבר? אחד, זה הניסיון להשתלט. אבל זה לא רק עניין להשתלט. מה שמאפיין את רומי, מי שמדבר הרבה על הדבר הזה, אגב... כן, כן, זה עוד דקה. מי שמרבה לדבר על הדבר הזה, זה הרב אברהם ביבג'ו בספר שלו דרך האמונה. זה מהימי הביניים. מאוד מעניין. ביבג'ו. לא, ביבג'ו. לא, זה לא דרך אמונה, זה אמונה רבה, ספר שלו, כן. אז ההשתלטות הרומית היא מאוד מעניינת, כי היא פיזית, אבל לא תרבותית.
נכון, היא כוללת כל התרבות.
כן, למעשה אין תרבות לרומי, התרבות היא יוונית בעיקר. אבל הם היו, אבל הם היו מוכנים לתת לכל עם, למשל הגלים וכולי, להמשיך בדרך שלהם, בתנאי שהם מכירים בקיסר וכולי, פחות או יותר. וברור, מאמצים את החוק הרומי, המסגרת הלגלית. ועל זה הוויכוח. ועל זה הוויכוח. אז היום זה אולי לא החוק, המושג של חוק במובן של האומיים, אבל המושג של לגליות, והמושג של דמוקרטיה למשל.
גם החוק
הבינלאומי
זה
תוצאה
של כל
זה. זה בסדר, הכל אפשר לנתח, וחייבים לנתח את הדברים בצורה כזאת, כן? אז על בסיס לא מוסרי, כי הם הרגו את כל מי שהיה בסביבה, בנו מה שבנו, ולא רק שניסו, השתלטו בפועל כל מיני אזורים, למשל קליפורניה וטקסס וזה, זה לא היה זה השתלטות...
הם קנו.
חלק מהדברים הם קנו.
כן, כן.
זה היה
טריק. כן, בסדר, אפשר לקנות. לקנות, כן. בדיוק. זה בדיוק הסיפור הזה. אז, לפעמים הניתו עושה השוואה עם מגדל בבל לגבי ארצות הברית. אבל שוב, הוא לא, כשהוא קורא את הסיפור של מגדל בבל, הוא בוא. זה ניסיון חיובי מלכתחילה. מתי זה הופך להיות שלילי? כאשר
מת... הרצון האמיתי של הדבר.
לא, 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 לא. כאשר מתברר שכדי להגשים את החלום של נמרוד שהוא מוכר דרך הבני שם ש... שמסבירים לכל העולם את המהלך, שכדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, רק צריך להקריב איזשהו הממד האישי של כל אחד. כן? ולכן, זה לא העניין של מרידה בקדוש ברוך הוא. זה פועל יוצא. הפסוק המרכזי מבחינת מניטו בדברים האלה, ושוב כאן הוא נצמד ממש לדברי אברבנאל בכל הדברים האלה, הוא הפסוק, איפה זה? פסוק ה' בפרק י' א', וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. וירד זה הר סיני. זה מאוד חיובי. ותנאי אחד. מי בנה את המגדל, את העיר? בני האדם. ומניטו רואה בביטוי הזה בני האדם, האינדיקציה של הממד הפרסונלי. אם בני האדם באמת בנו את הדבר הזה ולא סתם רובוטים, כן, רובוטים, אז זה חיובי, אפשר לתת להם תורה. גם אם זה במחיר של מרידה כלפי. אבל מה מתברר? שמחקו את המושג הזה של בני האדם. ולכן הוא מביא את המדרש בקהלת. לא, לא בקהלת, במדרש תהילים. על הפרק שאנחנו אומרים בקבלת שבת, פרק חפתת, אבו לשם בני אלים. כל השם בכוח. המדרש אומר שמה, מה זה כל השם בכוח? כל השם בכוחו. אלא בכוח של כל אחד ואחד. זאת אומרת, יש מקום לכל אחד ואחד לתפוס את כל השם, את הגילוי האלוקי. כל אחד לפי מדרגתו. וזה רצו למחוק. ומניטו קופץ כאן אלפי שנים קדימה, אירופה לפני מלחמת העולם השנייה. יש פרויקט שמאחד את כל אירופה, השלום. בעקבות המלחמה הראשונה, הערך העליון זה השלום. אנחנו מוכנים להקריב את הכל למען השלום הזה. רק נשאר מאוחדים סביב המושג הזה של שלום. תוצאות חרו אחר כך. אבל זה בדיוק מבחינתו המהלך הזה, וכאשר הוא מדבר אחר כך לארצות הברית, הוא אומר בדיוק אותו דבר.
קורבנות השלום.
מה?
קורבנות השלום.
כן, קורבנות השלום. בתקופה שלו עוד לא היו קורבנות השלום, אבל הוא קופץ על הדבר הזה.
אז רגע, אז צ'מברלין ככה.
כן.
הוא המשיך את הקו הזה.
איזה? כן.
בשביל השלום.
נכון. נכון.
לא מקריאה, לא מפחד, לא...
הוא הקו. כן. ולכן דלדיה, העמית שלו הצרפתי, כשהוא חזר מהסכמי מינכן, וכולם יראו לו וזה, הוא אמר, הטיפשים האלה עוד לא יודעים מה מחכה להם. אבל מכרו באמת אשליה. זה נמרוד. מוכר אשליה, מצליח לגייס את כולם סביב האשליה הזאת, לאחד את כולם, ולכן המושג של האחדות זה מושג חיובי, אבל אצלו זה הופך להיות לאחידות. אחידות זה אומר אין מקום לכל אחד ואחד, והקדוש ברוך הוא בא וירד השם, אז איפה בני אדם כאן? לא. יש שכפולים של אותו של 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 אותו שטנץ.
אז זה לא נמצא לנו
בלשון
התורה, זה המדרש משלים את
העיבוד ה... זה מניתו משלים, עצמך דברי אברבנאל.
אה,
עיבוד
האינדיבידואלי.
כן, 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 כן.
מעצמו לא יכול
להתעיין. כן, אז לכן זה, אבל כל התהליכים האלה, זה מה שאני רוצה להסביר. כשאתם באים ושופטים איזשהו תהליך היסטורי שתופס, חייבים קודם כל לראות את הנקודה החיובית. לא להתרכז בשלילי. קודם כל, מה היה הניסיון האמיתי הכן? ולהבין מדוע הניסיון הזה נכשל שוב ושוב. זה נכשל במגדל בבל, וזה נכשל לפי מניתו בכל ההיסטוריה של כל המלכויות. והוא תמיד מצביע על שני גורמים. אחד, יש רק ערך אחד, שהוא הלב של הפרויקט ולא כל הערכים. למה? בגלל הפלגה. כל אחד לקח לעצמו ערך מסוים, ומנסה לטפח אותו במהלך ההיסטוריה הפרטית שלו. בשלב שני, לכפות את הערך הזה על כולם, זה האימפריאליזם. ודבר שני, זה מה היחס של אותם אנשים לאותם יהודים שהצטרפו בהתחלה למהלך. כי מה מתברר מהר מאוד, וזה נכון בכל המהלכים האלה, שאותם יהודים מיד מתחילים להבין שחסרים כמה דברים. בניסיון הזה. למעשה, כל אותם הערכים שלא מופיעים שם, והם שואלים מה איתם. ואז הם הופכים להיות... הופכים להיות אויבי המשטרה החדש. והוא אומר, זה הקריטריון. הוא קיבל את זה מגורדן, זה לא ניתוח של מניטו בכלל, כן?
אבל בארצות הברית זה לא מופיע עדיין.
האימפריאליזם?
לא, האמון של היהודים שרואים שהאימפריאליזם האמריקאי הוא...
הם לא היו בכלל מרכזיים.
סבלנות.
עכשיו יש לך
סבלנות.
שני יהודים צמודים לטראמפ.
למה רק שניים? אני ספרתי...
שניים קרובים.
אני ספרתי לפחות מניין.
בצד שני אומרים שכל מי ש...
היועצים, השגריר, הזה, זה כולם שם.
כל מי שמחתן.
יש חתן, יש חתן. יש חתן, יש לא הדובר, המנהל הלשכה החדש, שהוא נשלף מהישיבה בירושלים, נשארות להיות המנהל הלשכה. איך הצעיר ש... מברקוביץ' בדיוק.
באמת?
כן. כן. כן, הוא מהגוש. כן.
כן.
כן. כן, כן, כן. הוא זה שפותח את הדלת למי שצריך. מה? הוא במקום גרינברג, כן. וכולי, זה מעלה. אז סבלנות. טוב. שלא יהיה ויכוח.
עכשיו הגענו למצב של היעדר. תשמעי, תשמעי, תשמעי.